המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
לא רק יחס, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט לא רק יחס, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי אופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, דוברת ומנהלת תקשורת.
נמצא איתנו היום עידו גרינברג, מוכר בשם ניסמס. איש קריאיטיב, יזם, מנהל דיגיטל ומי שעומד מאחורי המותג, משפט אחד ביום. הוא ידבר איתנו על איך בונים מותג. הוא ידבר איתנו על איך בונים מותג אישי שהופך לתופעה תרבותית ואיך תוכן ברשת הופך לעסק, להשפעה ולשפה. הדרכו החל בערוץ הטלוויזיה. דרכו החל בעולם הטלוויזיה והדיגיטל, שם הוביל מהלכי קריאיטיב ותוכן עוד בערוץ 10, בערוץ הילדים ובפרויקטים גדולים נוספים. אבל בשנים האחרונות הוא מזוהה בעיקר עם המותג שהקים ניסמס, שהחל כפינת אינסטגרם קטנה והפך למותג אופנה, תרבות ויזמות, ואפילו אנחנו בשטראוס עושים איתו שיתופי פעולה. המשפטים שלו כבר מזמן יצאו מגבולות הרשת, הם מופיעים על חולצות בספרים, בבתי ספר, בבסיסי צהל, על פחיות נמס, כן, זה שלנו, בקמפיינים חברתיים ואפילו על קעקועים של אנשים שבחרו לקחת איתם את המילים שלו לכל החיים. נדבר על הדרך שבה בונים מותג אישי בישראל, על הכוח של השפה העברית בעולם הדיגיטלי. נדבר על הדרך שבה בונים מותג אישי בישראל, על הכוח של השפה העברית בעולם הדיגיטלי, על יצירת קהילה, על שיתופי פעולה מסחריים, בלי לאבד אמינות ועל האחריות שמגיעה עם השפעה. עידו.
שלום. וואי, זה הייתה נשמע פתיחה ממש, וואו, זה הכל כזה...
אלה הם חיי.
וואו, זה כאילו פתאום סיכום כזה, בריף קצר.
זה עשה לך נעים?
זה נשמע לי כמו סיפור של מישהו, וחלק מהדברים אני מזדהה איתם, חלקם כזה, היי, אוקיי, בסדר.
היה משהו שהחסרתי, שחשבת שאולי נחמד אם זה היה נאמר?
אני ממש חושב שאני אוכל את הראש בהמשך על כל מה שהחסרת, אבל זה באמת אחת הבעיות, זה סנדלר הולך יחף. האדם שבסוף יודע לשים עולם במשפט, מתקשה, in a way, לסדר את כל המילים לגבי מה אני עושה, אני עדיין מרכיב את זה, אז אני אחזור אלייך.
שזה די מדהים, כי אתה זה המותג.
זה נכון, זה לא היה ככה בהתחלה. בהתחלה החולצות הן אלה שתפסו, כלומר הביטוי הראשוני המוצרי היה הדבר, כלומר אני הייתי ההוא מהחולצות.
אם עשית את החולצות הראשונות?
הכל self-made.
מטורף.
כן, הכל ממש לבד, בית תפירה וגזירה וזה בדרום תל אביב, ולסחוב את החולצות פיזית אליי הביתה, ולקפל ולגעץ ולשלוח, וזה ממש היה מפעל של באמת, נידבתי כמובן את כל מי שרק נשם לידי, אבל זה ממש מפעל של איש אחד, בטח בתור התחלה, ובהמשך הבנתי שאנשים רוצים יותר, וזה לא מספיק רק טקסט, אלא הם רוצים להכיר מן הסתם את הפרסונה מאחורי הדבר, ושם עשיתי את המעבר הלא מאוד פשוט בשביל מי שהיה שנים מאחורי הקלעים לפרונט. זה מעבר שאני מאוד אוהב, בוא לא, מה שנקרא, לא נתבלבל, אני טוב בזה, אני יודע לעשות את זה. פשוט היה מאוד מוזר פתאום ליישם את כל הדברים ששנים...
לימדת את
האחרים. הסברתי לאחרים איך לעשות, פתאום אתה צריך לעשות בעצמך.
מגיע איזשהו שלב בקריירה, גם בחיים האישיים, גם בחיים המקצועיים, שאתה אומר, אוקיי, איפה אני בתוך הדבר הזה?
נכון.
למה אותי לא רואים? למה אותי לא שומעים?
אז זה קרה אחרי 20 שנה של טלוויזיה, שעשיתי באמת הכל. החל ממופעים גדולים, דרך... אני רוצה מיליון האח הגדול להישרדות, יצפן, יאיר לפיד, 5 שנים מנהל קריאיטיב ודיגיטל של ערוץ הילדים, במסגרתם, אלישע, הבנים והבנות, גליס, באמת הכל, ערוץ 10, כל המעבר שלו לערוץ 14 אז,
13
נכון.
14 זה עולם אחר.
זה עולם אחר. כל השינוי של המיתוג, כל הדבר הזה, כלומר, הייתי בתוך תהליכים, מאוד 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 גדולים ותזוזות ממש טקטוניות של גופים, וראיתי את התחום הזה משתנה ומתעצב, שתביני שכשהייתי בערוץ ילדים, רק הקמנו את המחלקת ניו מדיה, כן? הדבר הארכאי והמוזר הזה, שלא אומרים היום, והיום כמובן אתה לא יכול לדמיין את עצמך בעולם בלי הדברים האלה.
מה זה מיסמס?
יו, מיסמס זה כל כך חוסר הבנה שלי בדבר שתביני. אני עבדתי במרוץ למיליון, והייתי מאוד חזק כזה בפייסבוק, ואחד האנשים שעבדתי איתם קוראים לו עודד טרטמן. עודד ידוע היום כאחד מאמני ה-AI החריפים, הוא אדם חכם ונבון ומצחיק ומוכשר, ועודד אמר לי, אתה חייב לפתוח אינסטגרם. אמרתי, תניח לי, באמת, זה לא בשבילי, אני לא מבין את
המדיה. יש לי כבר פייסבוק, למה אני צריך עוד מקום ל...
אני לא מבין את המדיה, לא מבין את האלבום תמונות הזה, אתם הצעירים, תניח לי. ואז הוא ממש הכריח אותי, ואז הוא אמר, אתה צריך ניקניים. עכשיו, בתקופה הזו אני גם פתחתי...
רגע, על איזה תקופה אנחנו מדברים?
גם, אני לא זוכר מתי זה, זה ממש, ממש בהתחלה, אני לא, לא יודע להגיד, 2007, 2008, אני חושב שזה היה כזה ממש ages, כן. כאילו, ממש, אולי קצת יותר...
אחרי, אבל... אחרי קצת. פייסבוק התחיל 2006, 2007, 2008, אז כנראה... נגיד 2010 כזה, אני מעריכה.
משהו כזה. כן, כנראה.
אוקיי.
בקיצור, אז הוא אמר לי שצריך ניקניים. עכשיו, באותה תקופה, אני כגיי בארון, מותורגל מה שנקרא אטרף, רשתות חברתיות של גייז, שמבקשים ניקניים. עכשיו, הניקניים, בגלל שאתה בארון, אתה לא כותב את עצמך, אתה לא כותב מזדהה בשם עצמך. וכמי שלא הכיר את הפלטפורמה בכלל, אתה אומר, טוב, אני אלבש עליי איזה זהות. כאילו, אז דברים שטובים לאתרי קירויות, האביר האפל 2 לא עובד פה. אז אמרתי, סבתא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה תמיד אומרת שאני עושה מישמש בדברים. ערבוביה. אז מישמש הפך למיסמס, ולימים הפך להיות משהו שנשמע באמת כמו מותג. כאילו, כמו... זה מצחיק כי מעוותים את זה בטירוף. מישמיש, מוסמוס, כזה, זה נורא מצחיק. אבל מיסמס, בדיעבד, כשסבתא שלי אמרה שאני עושה מישמש, זה די משקף את מה שאני עושה. אני מערבב בין שחור ולבן, בין שפה יומיומית לפונט שהוא פונט כאילו נראה ספרותי, קלאסי, תנכי במידה מסוימת. אני מפרק ומרכיב מבנים, גם ויזואלית וגם בעברית, ולכן אני תכלס עושה מישמש.
ועל פנם, זה שם שיכול להתאפס גם בינלאומי, ועדיין אתה רק בעברית.
לגמרי. לגמרי, זה לא עובד בבינלאומי, בגלל שאני מאוד מאוד חי את ההוויה הישראלית. הרבה פעמים זה על חודה של מילה וכזה. מה שכן, ישראלים בעולם, יהודים בעולם, הסתובבתי במסגרת לא יודע מה, 9 שנים שהמותג שלי הזה חי, עשיתי טורים בארצות הברית. בגלל שזה מנוקד, זה נורא נהיר למי שרגע אפילו למד באולפן ממש מעט עברית, המשמעות, אתה צריך רגע לתווך אותה, כי הרבה פעמים הבדיחה לא נופלת.
הדאבל מיני.
גם קשה לך להסביר את ה...
קונוטציה התרבותית, כן.
ממש להסביר איך זה נופל. אבל אני אוהב את ישראל, ואני שמח שזה עבד, עובד, ואני מקווה גם יעבוד בכל מיני צורות ותצורות, ושזה... קיבל איזה סוג של מקום כיפי ומרגש בתוך הפסיפס הזה שנקרא תוכן באינסטגרם, וגם לא רק.
עכשיו, תרבות ישראלית.
כן.
תרבות פופ ישראלית כזה. אנחנו קפצנו ישר לעכשיו ולזה, אבל איך הגעת? איפה התחלת? מה למדת? מה צריך כדי להבין? ומה החיבורים שהובילו אותך לזה? נשאל את זה ככה.
תראי, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה במסגרת... בתחת כתלי מחלקת התקשורת של אוניברסיטת רייכמן.
בית הספר לתקשורת.
זה נכון.
אני תיקנתי.
כן, סיוון היא כועסת שאומרים. אני לא למדתי במוסד אקדמי, בשום שלב בחיי. אני הייתי תלמיד ממש סבבה, אבל יותר מזה, אני עברתי מטירת הכרמל לבית ספר לאמנויות ויצו בחיפה, כשהייתי בתיכון. הייתי במגמת תיאטרון. הייתי מצטיין המגמה, אבל פחות או יותר שם זה נגמר. והבנתי מהר מאוד שכדי א' לצאת, אני במקור מטירת הכרמל, כדי לצאת מהפריפריה ולעשות את מה שאני רוצה לעשות, ולהתעסק בתחום הזה שאני כל כך אוהב, אני חייב לעבור לתל אביב, והתחלתי הכי הייתי עוזר הפקה בתוכנית של אלי עצבן, אני ניקיתי קאקי של סוסים, ואחד המערכונים שנכנס סוס לאולפן.
אני מאמינה לך.
והרמתי נורא. גללים של סוס, טרי טרי, מה שנקרא, הישר מהמכונה, כל הכיף והשבנג, ועשיתי הכל, החל מארט, שצריך להדביק ולצבוע, כי אתה מכין את הסט למערכון, ועד פרומטר, דרך תסריט, דרך ניהול כותבים, דרך כתיבה, דרך... כלומר, כמעט ולא יצא לי, או בהמשך כן, אבל לעשות את אותו תפקיד פעמיים. כלומר, לקחתי, שואלת אותי את השאלה של מה צריך, אז אני אומר שצריך ארגז כלים, בטח בעידן שבו אנחנו נמצאים, שיהיה כמה שיותר רחב, שאתה תוכל לשלוף בכל שלב, כלי אחר מתוך הארגז שלך. לשיטתי, גם אם אתה לא מתחבר 100 מ-100 ממה שאתה עכשיו אומר, מה אני אעשה עכשיו עם מנהל מחלקת הדיגיטל של ערוץ 10, כי זה כאילו לא עניין אותי. עכשיו הדבר הספציפי הזה עניין אותי יותר הקריאיטיב, אבל היה לזה חלק בפסיפס הזה. ולכן לשיטתי, א', ניסיון, להתנסות ולעשות דברים, וכן לקחת חלק פעיל בדברים שקורים, גם אם זה הפקת יום הולדת 40 לחברה, ועד מן הסתם עוזר הפקה על סט גדול איפה שזה לא יהיה, וזו התחלה מצוינת, כי אתה זוכה להתבונן בעולם ובאנשים, ואני אדם גם של שפה מן הסתם, אני מאוד רגיש לסביבה, אז מהר מאוד הבנתי את הצורך בלהיות זיקית, ולהקשיב למה שאנשים אומרים, להבין מה הם אומרים, ולהשתמש בטרמינולוגיה הזו. ולאורך כל חיי, זה מה שהיה, אני זיקית חמודה מאוד, אני ממש יודע, כשאני פה אז אני פה, וכשאני שם אז אני יודע איך לדבר בשפה הזאת, ואיך לדבר בשפה הזאת. ואחרי שנים של קורונה, ומלחמות, ובאמת שפע של דברים, היכולת להשתנות, זו יכולת בסיסית והכי משמעותית שיכולה להיות לבן אדם. הדבר הזה של להגיד פעם, הדור של פעם היה מבקש מאיתנו להתחדד, להתפקס, לבחור מה אתה רוצה להיות. תהיה עורך דין, תהיה רופא, תהיה קבאי. כבר בהתחלה סימנו לי, אגב, שאני לא יכול להיות גם וגם. לא יכול להיות הפקה ותוכן. אתה צריך להיות או הפקה או תוכן. ואני לא הסכמתי לזה. מגיל מאוד צעיר, מגיל 22 כבר אמרתי, מה? אבל יש בי גם וגם, אני יכול להיות הפקה, וכמובן שאני יכול להיות גם תוכן, אני איש תוכן.
אתה יודע, לאחרונה שמעתי ביטוי, מילה, כאילו סלשרים. כאילו אנשים שהם גם וגם וגם וגם.
אנחנו נמצאים בעידן הגם וגם וגם. אם פעם, לצורך העניין, היית אומרת, סליחה, אתה זמר, אז מה אתה משחק? עכשיו אתה גם שחקן?
דוגמה גישה. פעם, במין זלזול כזה.
אבל כן. הגבולות היו מאוד, מה שנקרא, כמו ילד עם תזונה מאוד מדויקת, שהאפונה לא תיגע באורז, לא ייגעו בקציצות. כאילו שהרוטב לא יתערבב בתוך הדבר. והיום אנחנו נמצאים בעידן של בופה. אתה לך, תבחר לך את הדברים ששווים ומרכיבים לך את הצלחת. אני מעולם לא התייחסתי על עצמי כאיש עסקים. אני לא חשבתי מעולם שאני אתעסק ב... לתמחר עבודה אומנותית שלי בכלל, או קישור שלי.
תגיד, אז בויצו בחיפה, מה חשבת שתהיה?
אני הייתי בטוח שאני אהיה מנחה בערוץ ילדים או שחקן. כאילו זה היה ממש ברור לי, כי כל החיים כיוונתי לשם. הייתי ילד שמכיר את הכל ויודע את הכל וכזה. ומהר מאוד הבנתי, א', כלכלית, ש... אינני יכול להרשות לעצמי חיים שמבוססי אודישנים ואולי מתי. המלחמת הישרדות הזאת לא הייתה בשבילי בשום צורה, אני הייתי צריך עבודה מסודרת. הגעתי בלי רשת לא כלכלית ולא של קשרים וזה. סיפור קלאסי של הגעתי לתל אביב עם מזוודה וזה וזה בדירת שותפים. ומהר מאוד הבנתי את הפרקטיקה. כאילו, וזה מצחיק, כי לימים... הפרונט הזה שאז הסתכלתי עליו בעיניים מקוות, הגיע בדרך אחרת לגמרי. אני כאילו כל הזמן אומר לאנשים, אני הסתובבתי עם תמונה ביד, כאילו כל החיים, שבה אני רואה את עצמי על במה. אבל לא רואים מסביב, רואים אותי על במה. אז אמרתי, זה הבנתי, אני, אוקיי, הבנתי, אני אשחקן, אוקיי, הבנתי. ואז אתה מגיע למשחק ואתה אומר, לא. אוקיי, זה לא זה. ואז אתה אומר, אני אלך, אוקיי, אני אמנחה בערוץ ילדים, ואז לא התקבלת, אז אתה אומר, אוקיי, זה גם לא זה, זה כנראה סתם תמונה שלי על במה. ועם הזמן אתה אומר, אוקיי, אולי זה אילוזיה, אולי זה אשליה, אולי הבמה שלך היא משהו אחר. ולימים, הפרויקט הזה שהתחיל בכלל כמשהו מאוד דיגיטלי, ואין קשר פרונטלי, והפרצוף שלי לא מרוח בתוך הדבר, ואני לא בפרונט של הדבר,
גם לא מכירים את השם, כאילו, יודעים מיסמס.
יודעים מיסמס, יודעים מיסמס.
עידו גרינברג זה לא מיסמס.
נכון, נכון, נכון. והמותג הזה נתן לי אופציה לספר את הסיפור שלי על במות. יצא לי לעשות TEDx בטכניון, ומשם נפתחה סאגה שלמה של פרונט, של רגע להסביר למה המותג הזה הוא המותג הזה, בגלל הסיפור שלי, בגלל מי שאני.
נחזור לערב במונית.
זה לא היה ערב, זה הייתי בדרך ל...
אבל זו הייתה מונית?
זה לא גם הייתה מונית. ערב תשעה באב, ברדיו מדברים על...
הנה, אנחנו ממש באותו שבוע.
נכון, ממש כזה לפני, אבל לא יודע, 9-10 שנים, אני בדרך לערוץ 10, אני שונא אנשים בבוקר, גם אותי, גם את הסביבה, כעס, זעם, הנהג מדבר, רדיו קולי קולות, ומדברים על המצווה, ואהבת לרעך כמוך, ואני חושב לעצמי, יואו, כמה חבל שאנחנו לא מתמידים בזה, לא אז ולא עכשיו, וגם מה זה בכלל אומר, ואהבת לרעך כמוך, כאילו אם אני צריך לאהוב אותך כמו שאני אוהב אותי, אז קמתי הבוקר, ואני בהייט רציני על עצמי, אני לא מעוניין. אז מה עכשיו? זה, אני אפיל את האירוע הזה עלייך? התשובה היא חד משמעית לא. ואז במוח שלי, המוח שלי תמיד עבד קצת מטומטם, קצת עושה חיבורים לוגיים ואומר לעצמי שטויות בראש. עכשיו, הציבור לא מדבר ככה, הוא כאילו, אתה קצת מוזרי, כאילו, זה הסיפור. וחשבתי שהדבר הכי נכון שיכול לקרות בחיים האלה, זה הבריחה הכיפית שלי לאוכל. ואמרתי, אם אני אוהב את ראי כמו שאני אוהב פיצה, הרי זה נגמר, זה התורה כולה. וזה באמת היה סופר אגבי. כאילו זה היה משהו שאתה אומר, אוקיי, קבלת החלטות של איש שמתעסק. אתה אומר, אוקיי, תעלה תמונה, זה יהיה כיתוב. לא, אין לי תמונה שמתאימה, וגם יש אנשים שצמים בתשעה באב, אז אני לא רוצה לדחוף לאף אחד אצבע בעין. אמרתי, אולי אני אעשה הפוך על הפוך, כאילו זה נשמע דבר אלוהים חיים, אבל המלל הוא פשוט, הוא יומיומי, הוא כאילו, אתה מבין אותו. אז נכנסתי למין אפליקציה כזאת של פונטים בטלפון, כל מי שמתעסק בתחום מנסה שנייה רגע גם לעשות רפרנסים ודברים בעצמו, ונקלע לעובדה שיש פונטים באנגלים כיד המלך, באנגלית, ובעברית שניים. מכוער ומכוער יותר.
אריאל ודוד.
כזה משהו של פעם, כזה אנא אקלד טקסט כאן, ושיחקתי קצת עם הריווח וזה, ובגלל שהטקסט היה תנכי כזה, היה נראה תנכי מילוני, אמרתי, אני חייב להגזים את זה ולנקד, כי כאילו אם זה כבר דבר אלוהים חיים, אז זה בא מנוקד. ואני גדלתי בבית של חנה גרינברג, חנה גרינברג מורה ומחנכת בישראל, היא נקדה דברים כל חייה, ברכות ליום הולדת, מספרי אישור של חברת חשמל, זה מספרים. היא מנקדת לאבא שלי דורון את הרשימת קניות, כאילו יעזור לאיש הזה. אם יתנקד לו, יעזור לו הסגול או הפתח בהבחנה בין כוסברה לפטרוזיליה, אין יכולת להבחין. וניקדתי את זה.
האמת היא שזה מאוד מרשים אותי שאתה יודע איפה צריך לשים צרה ואיפה סגול.
בהתחלה,
זה מאוד מרשים.
כמובן היו לא מעט טעויות, ואז היה כובד משקל, אז לקחתי בן אדם, שבעיקר בדברים שהם מסחרים שמודפסים עכשיו במלא עותקים, כמובן מישהו יעשה לי הגהה וכזה, וכמובן שהיה סק של חולצות שנגנז, כי הצרה לא היה במקום. אני לא צוחק, זה אמיתי.
אני מאמינה לך.
אמיתי ממש.
יכולת לעשות את המהדורה מוגבלת.
אהבתי מאוד, מאוד מוגבלת בנושא הזה.
זה מאוד מוגבלת. היום קל... מאוד, כאילו, רעיון מבריק, וקל להגיד את זה, אבל באיזה שלב, כאילו, דיברנו על, לא ערב במונית, אבל רגע על איך בעצם זה נולד, אני מעריכה, לא התייחסת לזה, אבל לאינסטגרם שלך עקבו גם אנשים מהתחום, אנשים ש...
כשאני אנשי קריאייטיב,
אבל באיזשהו שלב, אני מניחה שנפל לך הסימון, או לא הסימון, נפל משהו.
נכון.
ואמרת, אוקיי, אני, זה, הדבר הזה הוא מותג, והוא יכול ללכת לכל מיני מקומות.
אני חושב שלהבשיל להבנה שמשהו מותג, זה לוקח יותר מהסימון אחד. כלומר, צריכים ליפול כמה הסימונים. כי יש חמוד, ויש פוטנציאל, ויש פוטנציאל מסחרי.
מההתחלה זה כאילו היה בום, העלית את זה וכאילו כולם הגיבו וכולם...
זה היה נראה לי כמו פינה חדשה שאני אמסד באינסטגרם, בעידן שבו אמרו שטקסט פיזית לא טוב באינסטגרם, אל תשימו טקסט, נכון. לא רואים, ואני אמרתי, אני בכוונה...
אבל שמת טקסט כתמונה.
כן, אבל... אבל...
כאילו השתמשת בכללים של הפלטפורמה.
אבל לא היה נהוג... בכלל, נכון. להשתמש בטקסט, נכון. גם לא כתמונה, כלומר, נכון. לא היה את זה. ואני חושב שהפעם הראשונה, אם אני רגע מתייחס לשאלה שלך, הפעם הראשונה שהבנתי שזה, שקורה עם זה משהו, זה כשהתחלתי לקבל האינבוקס בקשות, עשיתי, בעצם הדפסתי חולצה לחברה ליום הולדת, והעליתי את זה לאינסטגרם. וזה נהיה כאילו, עכשיו, זה נהיה סביב הדבר הזה, כמות הבקשות שאתה אומר, מה? איפה רוכשים? מה אני... אז אתה מסתכל, אתה אומר, רגע, אני עשיתי הומור, אני אוהב שטויות, אני עושה לחברים פוסטרים לסרטים שלא קיימים, היום עם ה-AI זה עוד יותר כיף, אבל אני התחלתי שטויות הרבה לפני, וכל מיני קשקושים, אז החברה הספציפית הזאת קיבלה חולצה שכתוב עליה תתאהב בי כבר יהיה אפס. כי לי נשבר הלב לפני, ואז גם לה נשבר הלב, זה הייתה עונת הנדידה של האפסים בתל אביב, ו... ואז אמרנו, יום, אנחנו נסתובב באחד עם החולצה הזאת בעיר וזה, אז הדפסתי לנו. וצילמתי את זה, כאילו, ועשיתי צחוקים. ואז האירוע הסלים. ושם הבנתי שמשהו קרה.
היה לך חלום להיות מעצב אופנה?
לא, זה גדול מדי. תשמעי, אני, יש לי ידיים מעולות, כאילו, להכל, לראייה ויזואלית ולזה וזה. מעצבי אופנה זה אנשים סופר מדויקים, מיוחדים, אחרים, עם ראייה, עם זה, זה עולם. אני, יש לי מלא כבוד אליו. לא, מעולם לא רציתי או חשבתי להיות מעצב אופנה. ופה תשמעי, אין פה עיצוב מדי. יש פה הכל בייסיק. טישרט בייסיק, הטקסט בייסיק. פשוט הרצף הגנטי שנבנה. שיצר את הדבר הזה ליחידה אחת.
אבל זו אמירה, זה סטייטמנט. זה רגע, גם מה שכתוב, גם הפשטות של זה, ויש כאן המון השפעה בתוך הדבר הזה.
יש פה בעיקר, מה ששמתי לב בדיעבד, זו חוויה של קרבה, in a way. כי כשמישהו קורא את מה שכתוב לך על החולצה, ופתאום צוחק, או מתרגש, אומר לך, יו, איזה קטע. אנשים סיפרו לי שהם היו בישיבות חשובות ופתאום הורידו את הז'קט וכתוב להם משהו על החולצה. ואנשים עוצרים אותם ברחוב ומבקשים מהם לצלם אותם עם החולצה. זה כיף כי אתה לרגע מרגיש שבחרת אתה את הדבר שמרגש אותך, משמח אותך, מצחיק אותך, ואז אתה יוצא איתו לעולם, והעולם מגיב לדבר הזה. כלומר, זה מרים לך, וזה המהות שלי בחיים. אני אוהב לראות אדם או מוצר או מותג או מה שזה לא יהיה ולהסתכל אליו, זה נשמע קצת רוחני, אבל בעיניים אוהבות. ככה אני עובד. אני עובד בלראות את הטוב שבך עכשיו, כאילו את מה שאת מביאה, את היכולות שלך. וככה קרה גם עם כל המותגים שעבדתי בהם. לא עבדתי עם מה אומרים אליהם, כאילו כציני, זלזול וזה וזה. הפוך, להגיד מה זה הדבר הזה, לדבר עליו בברור, מה זה, זה אייקון, זה סטייל, זה... לא להמציא, אלא להתחבר למקומות היפים והטובים, ולהתאהב במוצר, להתאהב בדמות, להתאהב, זה חלק מהסיפור שלי.
זה מעביר מסר, זה מייצר קרבה, כמו שאמרת, וזה תקשורת. יש משהו... במשפט הקצר הזה, שהוא הרבה פעמים הרבה יותר חזק מנאום של שעה, ממאמר של 500 מילה. אתה יכול רגע לפרק את הדבר הזה?
כן, לי זה מאוד ברור. בעידן שבו כולנו סובלים מהפרעות קשב.
אבל התחלת את זה עוד לפני.
עדיין, עמלק, ארוך מדי, לא קראתי, היה שפה, זה היה ז'רגון בתוך הפייסבוק גם לפני עשור.
נכון.
שאנשים התחילו לחפור ולכתוב פוסטים ארוכים, והאם קראו או לא קראו וזה. ולקחת רגע משהו, ולדייק אותו לרגע. המשפטים אצלי, לצורך העניין, פעם זה היה משפט אחד ביום, כי כל יום היה עולה משפט, היום לא עולה כל יום משפט, אלא עולה כשמרגיש לי. אבל הוא מתייחס בקצת כמו שעובד real time marketing. קצת כמו תגובתיות למשהו שקורה עכשיו. עכשיו זה יכול לקרות לי, וזה לא קרה לאף אחד אחר. ואז אנשים אומרים, אמא לי, מאיפה באת, זה הרגע קרה לי. כאילו זה יכול להיות שברון לב, זה יכול להיות מרקורי בנסיגה, זה יכול להיות שנאה ליום ראשון, זה יכול להיות גם כאב על חלילה, וזה יוצא לי להתעסק בזה מלא, על אותר לפרסום או על כאלה. ואני חושב שאנשים נעים היום בין אינדיבידואליות לקהילתיות. כלומר, כולנו רוצים להיות מיוחדים, אבל אנחנו גם אוהבים להיות חלק ממשהו. ולכן, בריינג' הזה, אתה סופר מיוחד, אבל שיתפת רגע משפט של מיסמס, אז אתה קצת חלק מקהילה. אתה קצת חלק ממשהו גדול יותר. ובהרבה סיטואציות ומקומות, יש לאריק איינשטיין שיר שכתוב, מישהו שר את זה קודם. אז כשמישהו בא לפני, זה שיר אחרי מלחמה, זה מאוד מצחיק שזה השיר, אבל כשמישהו מצליח למלל אותך, עוד לפני שהבנת מה אתה מרגיש לגבי משהו, זה מייצר סוג של תחושת גילוי, תחושת אהה, ורצון להגיד, אני מזדהה עם זה. עכשיו אני אשתתף את זה, כי אני מזדהה עם זה.
כי וזה, זה מדבר אותי.
זה הדבר. בסוף, תראי, אני יש לי גבולות מאוד ברורים. אני מנסה תמיד להסתכל בעיניים הכי רחבות שיש. קצת כמו שעושים טלוויזיית פריים טיים לטוב ולרע. אפרופו החיבור שלי בין הדברים. לפעמים זה יהיה טיפה יותר למטיבי לכת, ולפעמים זה יהיה, אבל תמיד זה סופר רחב, הוא לא, אני משתדל.
היה משפט שכתבת והיה פלופ?
לא פלופ, כמו שאני מרגיש שלפעמים לא הייתי מספיק אחראי למילה הספציפית שהייתה שם, ואולי יכלה להעביר מסר אחר. זה ברמת, תראי, העולם מאוד השתנה באיך שאנחנו מדברים, והדבר הזה הוא מן הסתם, כמו שתראה היום סרט משנות ה-80, ותגידי, אוי ואבוי, לא מדברים ככה, אלוהים מה הוא עשה עכשיו, גם לא מתנהגים ככה. אז במפתח של עשור, השתננו. אז מה שהיה רלוונטי ללפני שנתיים...
אתה יכול לתת דוגמה?
לי יש עניינים עם דימוי גוף. אני בן אדם שמתעסק בדימוי גוף שנים, אני אקורדיון.
ככה
אני...
אנחנו ילדי שנות ה-90.
אז זה ממש, זה ממש מאוד זה. וכתבתי משהו שמתייחס לזה שאני אכלתי מלא בחגים, כאילו. ואז התחיל דיון על למה לעודד שיח שהוא שיח על... על זה, על אכילה רגשית, או על... כאילו זה היה ממש בתחילת הדרך, היום אנחנו ערים להרבה יותר דיונים כאלה וזה. וכשהסתכלתי על זה בדיעבד, הבנתי שפעלתי בחוסר אחריות, כי...
מה אני, היה המשפט?
אני לא... אני, מעדיף,
אתה לא רוצה.
לא, okay. כי הוא פגע באנשים, ואני ממש לא רוצה... לא רוצה לייצר לזה עוד גל, אבל הספיק לי... אני יודע להרגיש בדקות הראשונות, אם אני עשיתי את הפדיחה שלי, או שזה סבבה.
מחקת?
כן, הורדתי.
יש נוסחה למשפט טוב?
הנוסחה היא לא, לא... תשמעי, לאנשים מהצד, בטח לאנשי קריאיטיב או פרסומיים, זה נראה... הרוב נראה דיבילי. כאילו, למי שמתעסק בקריאיטיב, זה נראה, הוא מסתכל, הוא לא מבין על מה המאומה.
זה הקצה של החוד של... מי שעובד, נגיד בעולם הפרסום, נכון, בסדר? זה
אבל
לא...
בשבילם זה בעל הנלן ביום, אז הוא אומר... קיבלתי הרבה תגובות כאלה מאנשי, וגם הייטס, כאילו מאנשי פרסום ומאנשי זה, שאומרים, בוא, מה אפשר לחשוב? וגם זה היה מקום לקומדיה, כלומר, ארץ נהדרת עשו על זה טייק אופים, אנשים אחרים עשו על זה טייק אופים.
זה היה לך מגניב?
כן, כי אתה אומר, לקח לי, תראי, אני בן אדם מאוד רגשי, זה לא היה, זה לא בא חלק, אבל כשאתה רגע מתרגל לווייב הזה, ומבין שזה סוג של דיבור, שהוא דיבור, שזה אומר שיש אותך במידה מסוימת ומתייחסים אליך, לא ממקום של חולה תשומת לב, אלא ממקום של הצלחת לחדור את הבועה התרבותית. אם הגעת שם קוד לארץ נהדרת, וסתם, יותר מפעם אחת, שלוש פעמים, ובאחת מהן בכלל, זה עשו על חשבונך בדיחה. כאילו, שזה כבר ממש, מזל שזה הגיע כבר יחסית בהמשך ומתקדם, כי אז יכלתי לקחת את זה פחות ביו, ואומרים לי מה עושים לי וזה וזה. אבל אין נוסחה בדבר הזה, פרט לעובדה של לשקף חוויה פרסונלית, ואני, אחת הבעיות שלי, זה הרגישות שלי. כלומר, לאורך השנים, זה, אני מדבר על זה בהרצאה שלי, סימנו לי שרגישות העל שלי היא המכשול שלי. שם ירביצו לך, יעשו לך, אתה לא, זה לא עולם לאנשים רגישים מדי, אדוני, תיקח ללב.
אבל אנחנו דווקא רואים עכשיו שפגיעות, זה עובד.
ולכן, לפני הרבה זמן, כאילו מדבר איתך כמעט עשור אחורה, הבנתי שהפגיעות שלי היא הכוח שלי. סתם תתאהב בגברי אפס, זה נשמע כמו משפט רנדומלי לחלוטין, אבל יש בו כל מיני דברים. יש בו את הרצון האמיתי, הזה שיואבו אותנו. אנשים אמרו קצת בהתחלה, מה, לא הבנתי, אתה מתחנן למישהו שיואב אותך? לא, אני אומר לו,
אני שווה את זה.
אידיוט, אתה לא רואה מה עומד מולך? עכשיו, תתאב כבר אפס מדבר על כל אותם הדברים שאנחנו רוצים, אבל הם לאו דווקא טובים לנו, הוא אפס. שגם היום אגב זה מילה פוגנית, כאילו לצורך העניין.
למרות שהוא עדיין אפס.
זה נכון, זה מבוסס על אפס אמיתי.
אחד הדברים המאוד מרשימים שהצלחת, והתייחסת לארץ נהדרת, אבל זה שיתופי הפעולה המסחריים, והתייחסת לזה קצת בהתחלה, אני התייחסתי לזה קצת בהתחלה. איך עושים את זה? וממשיכים לשמור על האמון של הקהילה שדיברנו עליה, גם כשנכנסים שיקולים מסחריים.
כן.
כי הרבה פעמים, אתה יודע, זה נפגע.
נכון. תראי, בשיתופי פעולה שיצא לי לעשות, לא מכרתי מוצר שהוא שם קוד לא שלי. כלומר, בכל שלב, המוצר הזה, זה היה שיתוף פעולה אמיתי של המוצר של, לצורך העניין, קפה נמסלית, והמשפטים שלי. וזה היה מיסמס אקס קפה נמסלית, מיסמס אקס דלטה, אל על, לא יודע, קרביץ, יש באמת
מדהים, והכל טלפו. מותגים ישראלים.
מותגים ישראלים שחיפשו בתוך הדבר הזה את הערך המוסף של לתת ללקוחות שלהם עוד משהו, שמרחיב את חוויית לצורך העניין שתיית הקפה, ומחבר את הדבר. אני מאמין שהיום בהרבה מאוד בתים יש כוסות מהמהדורת הספנים של קפה נמס אליט, שאנשים שומרים אותם, אנשים מצלמים לי כל הזמן, בוא נהגעתי לבית של זה, תראה באיזה כוס נתנו לי לשתות, כאילו יש את זאת הדבר הזה. אנשים שכנראה עבדתי איתם, יגידו לך שאני אדם אולי קשה, או בלתי נסבל, או שוב, אני תפקדתי בזירות האלה קצת כמשרד פרסום, כי אני פיצחתי בעבור הלקוח משהו ספציפית. עם דלטה היה ברור לי שאני רוצה לעשות פיג'מות לכל המשפחה. עם, לא יודע מה, קרביץ, הבנתי שאני רוצה קולקציית סטיישנרי, מחברות זה וזה וזה וזה, וידעתי איפה זה יפגוש את האנשים. אז הגעתי לכל דבר עם סוג של ידיעה מה אני רוצה שיקרה, ועם בסיס רעיוני. וכשאתה עושה את הדבר הזה מתוך הדבר הזה, בעיניי זה מקום שמייצר אמינות, ויותר מזה, יש משהו בקולקציה הזאת שנוצרה, של הכל, שנוגעת בממורביליות, ברצון לאסוף כל מיני דברים מאותה סדרה. אז יש, הסדרה היא מסמס, אבל יהיה לי את הקוס של הקפה נמס של אליט, המחברת של קרביץ, את הלוח שנה של זה.
זה עדיין מזוהה עם ארכיון מסמס, גם אם זה שיתוף פעולה מסחרי. כן, זה כן. מה שאתה אומר.
זה... תראי,
יש לי שאלת המשך,
בטח,
אם אפשר.
בטח.
יש לך גם כל מיני מאבקים חברתיים, או כאילו אתה גם כן מתבטא בעולמות האלה. איך זה מתחבר?
תראי, העולם היום מכריח גם חברות מסחריות גדולות ליצור זהות ערכית. היה מחקר בארצות הברית לפני, לא יודע מה, עשור, שמדבר על זה שהרגלי הצריכה של בני נוער השתנו, ומעדיפים לרכוש שם ממותג עם אג'נדה. אנחנו רואים בשנים האחרונות, לפעמים זה מה שנקרא וושינג בכל מיני דרכים, אבל היום יותר מתמיד, בטח בישראל, מותג שלא מחזיר בצורה כזו או אחרת חברתית לחברה, הוא מותג ריק, ריק, זה כלי ריק, מה שנקרא. זה אי אפשר להיות רק יפה היום. אתה צריך לעשות עוד דברים. ראינו מלא שיתופי פעולה יפהפיים כאלה שעושים, בטח אחרי המלחמה, אני אתן את רנואר כדוגמה, עם הקמפיין של שילוב של אנשים פצועים בתוך ה... כי זה מודל היופי החדש. אני תמיד הייתי סופר קשוב לתחושה של אנשים שאולי פחות רואים אותם. זה קשור למאבק שלי שאני מקיים בשביל חבריי וחברותיי בקהילה הלהט"בית, ועד אלימות נגד נשים, התעסקתי בפרשיית הגננות המתעללות, ביישובי הדרום עוד לפני שכאילו, שהיה רק בלוני תבערה עוד לפני שנפל עלינו האסון הבלתי נגמר, פצועים, מילואים ניקים, חיילי צהל, ניצולי שואה, לא כי זה סקסי, אלא כי זה ניבט ממני, זה... תראי, בסוף הכתיבה שלי היא דרך תרפואטית לטפל לעצמי בלב. זה חוג שכיף לי איתו, והציבור נרשם אליו, וגם כיף להם איתו, וזה ווין ווין לכולם. אני טכנית, כדי לפרוק את הכאב שיש לי בלב, צריך לכתוב. צריך לשחרר את הדבר הזה לעולם. זה גורם לי להרגיש לא לבד, כי אנשים מזדהים עם זה בצורה מסוימת. זה פותח שיחות. אני מנהל שיחות באינבוקס שלי ב-DM, באמת, עם ישראל, כולו. החל מילדת אולפנה שאהבה את ואהבת לרחק כמו פיצה, ועד, לא יודע, אדם שנמצא במרחק אוקיינוסי מפה, ישראלי, והדבר הזה נגע לו בלב ספציפית וגעגע מלשון געגוע אותו הביתה. אז...
אבל מגיע אליך חברה, אני כאילו, אני מקשיבה לך, ואני חושבת, אפרופו אם יש נוסחה, אומרת לך, לקראת יום העצמאות, אנחנו משיקים קולקציה חדשה, תמצא לנו משפט. איך ניגשים לדבר כזה?
תראי, יש סמלים, מה שנקרא. יום העצמאות, סתם אני מפרק את הדבר הזה שאמרת, ישראליות, כחול לבן, גאוות יחידה, ישראליות, כחול לבן, גאוות יחידה, חיבור לארץ, יש בזה איזה משהו מכנה משותף רחב. הקולקציה שאלה של מה הקולקציה? פנו אליי בזמנו מחברת אופטיקה גדולה, ורצו לעשות קמפיין ליום העצמאות, ואמרו, אנחנו זה, זה, זה. עכשיו, אמרתי, מה, איך אני לוקח את האופטיקה ואת העצמאות ומחבר? אז זה לא קמפיין שלא יצא לפועל, אבל יצרתי כמו מבחן ראייה, א' מנוקדת, וזה שמייצרת משפט. יש לי אחד המשפטים שלי, זה אם מישהו שואל אני מישראל, כתבתי אותו במיוחד למצעד ישראל במנהטן לפני הרבה זמן, וזה, כל הצועדים צעדו עם החולצות שלי, ואני הייתי על העגלה, באמת, אירוע רב, רב, עוד שהיינו פופולריים in a way בעולם, והדבר הזה שאתה רואה הפרעה במרחב, אתה רואה בעצם בדיקת ראייה, אבל היא לא בדיקת ראייה, כי כשאתה קורא את זה, אז אתה בעצם מחייך, כי אתה אומר, הבנתי, זה יום העצמאות, כאילו נייס. אז אצלי זה מגיע בפרטים הקטנים. אני צריך להבין מה המותג את הרחב ומה הפעולה שהם עושים. פנתה אליי בעבר, עשיתי שיתוף פעולה עם רנו קליו, אני אדם ללא רישיון. אין לי רישיון. אבל מכיר את הכבישים בישראל, די מן... תחתו, חתך, לך תזה, שיקר, אין כל האירוע. והיה תנף, מלל תנף. עכשיו, זה לא קשור, היה מלל תנף באופן כללי, אבל כשיש מלל תנף על הכביש, לפעמים זה מגיע לתאונות דרכים ולהרג אמיתי של דבר. אז לקחנו את הדגמים החדשים של רנו קליו, ומילנו אותם במדבקות של משפטים שלי, מדבקות בחיתוך כזה, זה לא מדבקה, זה פיזית היה אוטו, שלא לומר ארבעה, ממותגי מיסמס, וקראנו... לקמפיין, הקמפיין שהרכבתי להם, זה מפזרים מילים טובות בדרכים. כאילו, נסענו ברחבי ישראל, עם מילים שמצחיקות, מרגשות, מייצרות סוג של דבר, והגענו לכל מיני ערים בארץ, ומה שנתנו, כשפגשו את הדיילים, או מה שזה לא יהיה, נתנו חבילת סטיקרים של מילים, מן הסתם המשפטים שלי, עם לוגו של רנו קליו, שירת הסטיקר, מה שנקרא המודרנית, וזה היה דרך אחרת להסתכל על הדבר הזה, וזה היה ויזואליה שאנשים מוציאים טלפונים ומצלמים, כי זה הפרעה במרחב, אתה אומר, לא הבנתי מה זה, אימאלה, מה, לא הבנתי, יש לך רכבים, יש... כאילו, זה מייצר באמת את הדבר הזה, אז אני משתדל לכל מותג שאליו אני מגיע, לנסות ולהבין מה הצורך, על איזה תופעה תרבותית זה עונה, מה שנקרא, עם איזה בעיה הם מתמודדים, או איך הם יכולים לקחת אחריות, אפרופו עניינים חברתיים. אם אתם חברת רכב, בואו נדבר גם על הרגלי נהיגה. בואו רגע תעשו משהו טוב, זה בסדר לעשות רק אדם חתיך, נוסע במכונית, איזה קצב, דיבור קטן, דה דה דה, לא! תגיד רגע משהו גם על, תעשו באדיבות, מוגש באדיבות, מה שזה לא יהיה, אני לא מכיר אוטואים.
אם היית צריך לתת עצה אחת עבור מי שמנסה לבנות מותג אישי, לא הולך לצבור עוקבים, אלא איך להישאר רלוונטי לאורך זמן, כי מה שאתה בעצם עשית, לקחת את הדבר הזה והפכת אותו למשהו הרבה יותר רחב מהעמוד. איזו עצה היית נותן?
הכותרת שאני אתן לדבר הזה, זה מבוסס על, על מקרה אמיתי. זה הכותרת. מה זה אומר? אני שנים ניסיתי להיות כל מיני דברים אחרים. והבנתי שלהתמיד בלהיות אני, עם הטוב או עם הרע, מייצר חיבור. זה מה שעבד בעבר בטלוויזיה של מה שנקרא הרגלי צפייה. ידעת שבחמש רואים את זה, ובשש רואים את זה, ובשמונה רואים את זה, ובתשע. החזרתיות הזאת, והלא לגלם דמות, אלא להיות אתה כמה שזה כבר היום כזה. אבל זה הדבר היחיד, אני מסביר לאנשים, זה הדבר היחיד שאתה יכול להתמיד בו. אתה תהיה אתה. גם אם אתה משתנה, אתה עדיין תהיה אתה. אז כולם, מה זה כולם? לא כולם. יש סביבה או קהילה של אנשים שירצו לשמוע את הפרשנות שלך על הכל. על חופשה, על אוכל, על זה. אתה לא חייב להיות עכשיו לירי טרבלירי שאני שרוף ויוסע תוכן משגע. אבל הפוינט אוביו שלך מסקרן. אני אוהב את איך שאתה כותב, most likely שאני אוהב את המלצות הזה שלך לזה. זה כמו שיש בכתבות, שכתוב למטה, אם הכתבה הזו עניינה אותך, סביר להניח שגם הכתבות האלה יעניינו אותך. אז אני חושב שכשאדם רוצה לבנות לעצמו מותג, זה צריך להתבסס על משהו שהוא יוכל להתמיד בו, על אמת.
כי הקהל גם יודע למה לצפות.
גם לצפות, וגם אנחנו אלרגים לזיופים בעת הזאת. את יודעת, כשמשהו לא מעודק, הרי זה בעצם הניסיון הכי גדול של, והאתגר הכי גדול של מותגים גדולים. אני מדבר איתך, היום בכל, לא היום, משחר היסטוריית עולם הפרסום, מפרסמים, פרסומאים, מבקשים שתרגיש משהו למותג שלהם. שתרגיש צעיר כשאתה שותה קוקה קולה, ושתרגיש בטוח כשאתה רואה פרסומת לבנק, ושתרגיש בית כשאתה רואה את קוטג'. אז אני אדם, כשאדם בונה סביבו מותג, אני מרגיש אליו, אני הפרזנטוריות של המותג של עצמך, ואיך אתה בונה ומה אתה עושה, הוא לא פחות. אנשים מרגישים שפוגשים אותי היום אחרי הרצאות. אני תקשיב, אני לא אשכח, אני הייתי בין הראשונות, אני ראיתי איך סחבת עסקים. כלומר, יש פה תהליך וגדילה, והם שמחים בשמחתך, ומרגישים חלק מהדבר. אז מעורבות, ועקביות, ואותנטיות, כמה שזה מילה היום שאתה כאילו רוצה להקים ממנה בפה.
אנחנו לקראת סיום. אני אשאל אותך חמש שאלות, ואני אשמח אם תענה לי בקצרה.
בטח.
יש משפט שאתה מצטער שלא אתה זה שכתבת אותו?
יש מלא, השפה העברית היא כל כך יפה. וואו, בטח.
אחד?
יש בשיר של מירי אלוני, ערב חג, ריבועי זהבי המדלקת. זה מה קורה בעיר בלילה. אז החלונות נדלקים. וזה משפט כל כך יפה, של יאיר רוזנבלום לדעתי, אולי אני טועה, אבל ריבועי זהבי המדלקת. איזה יופי.
באיזו מילה אנחנו צריכים להשתמש יותר?
סליחה, אולי.
באיזו מילה אנחנו צריכים להשתמש פחות?
אנחנו והם.
על איזה שיתוף פעולה אתה חולם?
תשמעי, המסע שלי השתנה מאוד וקיבל כל מיני ביטויים. אם פעם זה היה חולצות ואז כוסות ואז כל מיני כאלה, היום המותג שלי חי בעיקר בתחומי ההשפעה וברשת. אני אשמח לכל דבר שמצליח לתפוס קהלים רחבים. אם זה בזכות האופן שבו אני מתבטא, או האופן שבו אני מצליח להעביר דברים בצורה שהיא ייחודית לי, אז אני לא יודע מה יהיה שיתוף הפעולה, אבל בא לי שהוא יהיה בום.
יש ענק. יש את אותו בחירות.
פחות, תראי אומר. אותי בדבר הזה.
איזה משפט שלך מלווה אותך באופן אישי עד היום?
אחד המשפטים שכתבתי על המאבק הלהט"בי הוא זרק הלב שלך שקובע מה זה משפחה. הכמיהה האישית שלי למשפחה וליצור, ויש כל מיני דברים שמשפחות אחרות ומשפחות תל אביביות ומשפחות של אמהות חד-הוריות ומשפחות של, יש כל כך הרבה דברים וכל הזמן מנסים להגיד לנו, יש איזו מלחמה שמתרחשת היום בין ליברליות לשמרנות, וכל הזמן מנסים להגיד לי מה זו משפחה. ובאמיתי של החיים, בהרגשה, משפחה יכולה להיות החברים שלי התל אביבים, אלה שאני עושה איתם קידוש ביום שישי. יש אנשים שהמשפחה הגרעינית שלהם היא רחוקה מלהיות משפחה, ויש אנשים שמייצרים לעצמם בכל מקום אליו הם הולכים, מעגל יפה. אז נכון, הוא לא קולע למה שכתוב ספציפית בספר, אבל הוא נותן מקום.
עד כאן, לא רק יחד, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. המון תודה לעידו גרינברג, המוכר בשם מיסמס. היה לי מעניין.
איזה כיף לי. תודה רבה שהזמנת אותי.
תודה לך.
ואני מקווה שזה יעשה נעים לאנשים בלב.
מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של הפודקאסט, לא רק יחד. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל וגוגל, ואתר כל האוניברסיטה של אוניברסיטת רייכמן.